אנחנו בדף דלת עמוד ב', אמר רבי אלעזר. כן. אמר רבי אלעזר, אמר בי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זאת אומרת, אם הוא בא מתפלל בכל בוקר, שחרית, ערבית, יש לנו אחד אשר יושבי ביתך בבוקר שאומרים, השני במנחה, והשלישי בהובה לציון. יש לנו שלוש פעמים אומרים על זה תהילה לדוד בכל יום. זאת אומרת שכמה זה הדבר גדול שאדם בא להתפלל בציבור, אומר אשר יושבי ביתך, הוא מתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? מן הסתם, אם הוא מקיים את מצוות התפילה בזמנה, בשעורה, אין ספק שגם יזכה לדברים האחרים ויזכה לכל שאר המצוות. כן, אמר בן עזבר אבינה. אמר בן עזבר אבינה, כן, אמר עזבן אבינה, זה מתאים לגמרא שאומר למעלה גם, כי אבן עזר אמר בי אבינה, זה בר אבינה, לא בר אבינה, אלא אמר בן עזר, אמר אבי אבינה. זה שתי הממרות, אני אמרתי לכם שלפעמים קושרים גמרות עם גמרות. אז אמר רבי אבינה, גם למטה אמר עזר, לא בר אבינה, בעוד תכף נגיע על זה, אלא אמר רבי אבינה. כאן הוא מציין שזו הגרסה יותר נכונה, זה נכון, שאמר את אותו אמורה. טוב, אמר בי אבינה בכל האמת ילדה וכל מה ש... מה היא טעמה? אומרת הגמרא, למה כל כך זה דבר חשוב? אילמה משום דעת יבי א' ב', אשרי שוייתך עוד ינוע, אשרי עם שככה לא, כך מתחיל. תהילה לדוד. ארומימך, אלוהי המלך, ארומימך זה תחילת הפרק, רק תפילה לדוד, דוד אמר אותו. ארומימך, בכל יום אברכך, אבל מה חסר? מילה אחת, נון. כן. אילה משהו דעתיה ב' נמה שאתם עם הדרך, דעתיה מתמנה על פי, שמונה א', שמונה ב', שמונה ג', אלא משום דעית ופותח את ידיך, נמה הלל הגדול, נכן לכל בשר, כי לעולם חזול, הגמרא קורא לו הלל הגדול. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. אם זה נקרא שם גדול, הלל הגדול, מעניין שמעללים את השם הרבה פעמים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. אלא משום דעית בתרתי, גם א' ב' וגם יש בה נותן לחם לכל בשר. עכשיו, אמר רבי יוחנן בפני מלון, נאמר נון באשרי. מעניין מאוד שבתרגום ה-70, מאוד מעניין, מעניין, יש גם מילת נון. שתרגמו את זה, את התהילים, יש שם מילת נון. יש מילת נון, אבל במוראים לא היה להם נון, כמו שלנו. במסורת לא היה נון. כנראה שהתוספת אולי, לא של דוד המלך, אולי שישבו ה-70 זקנים, אז תרגמו את זה, הוסיפו נון. יש ספר שנקרא תרגום ה-70. ובתרגום ה-70 יש מילת נון, זה מאוד מעניין, כן. מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. זאת אומרת, הכוונה, תמיד שאומר שונאי ישראל, לפעמים מתכוון על עם ישראל, ולא רוצה להגיד, כמו שלא אומרים, סגן אור, יש לו הרבה אור. מי הוא? מסגן עיוור, חושך. גם כאן, שונאי ישראל, זאת אומרת, שיש חס ושלום כללה על עם ישראל, לכן דילגו על זה. אבל בגמרא לא כתוב ישראל, שונאי ישראל, לא עלינו. צריך ללמד, תראו, תדייקו כמה שאדם, צריך לדבר טוב. כשאתה רוצה לדבר רע, אל תגיד ישראל, אלא תגיד שונאי ישראל. זאת אומרת שיש בה מפלתן של ישראל, אל תגיד של ישראל, של שונאי ישראל. לכתיב, נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל, במערבה מתעצה אחי, ככה מפרשים את זה. נפלה ולא תוסיף ליפול, נפלה ולא תוסיף. קום בתולת ישראל, ישראל תמיד מה שהיה פעם אחת, ולא יהיה עוד יותר, ומעלה, תמיד יקומו עם ישראל. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי חזר דוד ושמחם ברוח הקודש, שנאמר, סומך אדוני לכל הנופלים. אז הביא מילת נופלים בלשון בסומך, בסמך כתב אותם. יש לפעמים שאלות בגמרא, למשל באיכה זה לא הולך מדויק. זה התהפך. הפה והעין התהפכו שם. אז הגמרא שואלת, למה התהפך? אם אתם מסתכלו באיכה, אשרי אתה מתחיל ככה לומר, איכה היה שבע בדד, אי רבת ים, בחות תבכה בית. תמשיכו, תמשיכו. בסוף אתם רואים שהוא היפך את הסדר. רבותינו אמרו בסדר הזה, למה הפך את הדברים? בתגמר שהקדימו פיהם למחשבתם. לכן יש סיבה למה שירמיהו הנביא כשכתב, כתב את זה בצורה הפוכה, את ספר איכה. לא לפי הסדר בדיוק, אלא שינה את הסדר, את הפה עם העין. כן, נמשיך הלאה. דכתיב, כן, וחזר שמחם ברוח הקודש. נראה, יש משהו. כן, יש ששאלו, מה זה בדיוק אשרי? כי אדם העומד תהילה לדוד שלוש פעמים מן הסתם מתפלל ונזהר בקיום המצוות כולם, כך שאין בו אלא תוספת המוכיחה לעיקר. זאת אומרת, באמת, מה הדבר הזה באשרי יושבי ביתך? למה? למה אשרי? הוא אומר שזה מגלה שאדם מתפלל ושומר, אולם היו גם שראו על המהות הפנימית של המזמור ועל ערכו, שהוא מלמד ומדריך את האדם באמונתו. זאת אומרת שכאן הסדר, שאמונה, מה זה הסדר שלו? להאמין בהשם. קרוב עדיין לכל קוריו, להאמין בהשם, תסמוך עליו ותפתח בו. בכל יום אבל גם גדול אדוני מלל מאוד, דור לדור שבח מעשיך לספר. עדיין ותכה, שיח אחר כך שלנו את הרצון יראה ויעשה. כל הדברים האלה יש בהרבה דינים, לכן אומרים שהוא כל כך חשוב. אולם היו גם שראו את המהות הפנימית של המזמור ועל ערכו, שהוא מלמד ומדריך את האדם באמונתו. כן, אלפי בית מורה על סידור, הסדרה של תורה, שכבד אותיות של אלפי בית העברי, באו לסמל את כל התורה כולה. זאת אומרת, הוא בא לסמל את התורה של אותיות אלף בית. אולם לא די בסדר אלף בית בלבד, רק כאשר נצטרה פותח את ידיך, שעל ידי כך נקשרים מהותה של התורה באותיות הצריכים המעשיים. זאת אומרת שהתורה היא לא רק קדושה, אלא גם כן מה שאנחנו חיים בה. כמו שאמרתי, שיש מצוות של אכילה, חייב אדם לשמור על הגוף שלו, חייב לשמור על זה. אם כן, יש לנו הרבה מצוות של תורה, שזה גם בגוף. אז בקיצור, א' ב' מרמז על התורה, מתחילתה ועד סופה, וגם נותן את הדברים האלה. פני יהושע כותב, כן, פני יהושע אומר את הסברה הזאת. למה חשוב דווקא אשרי יותר מדברים אחרים? אמר רבי אלעזר בר אבינה, אז גם כאן מתקנים, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה. למה? שזה המשך שלמעלה, אותו מורה אמר זה, לכן הדביקו אותם. לכן הדביק, מה הקשר גדול שנאמר במיכאל, ומה זה שייך? אלא בגלל שהחכם הזה אמר כמה דברים, מדביקים אותם. אז אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה. צריך לומר רבי אבינה. זאת אומרת, אמר את זה בשם רבי אבינה. כן, לא בר אבינה. כאן הוא מביא את הגרסה הזאת. נראה לי שהיא יותר נכונה, כיוון להדביק את שני המוראים האלה ביחד. גדול מה שנאמר במיכאל, יותר מה שנאמר בגבריאל. אלו מיכאל בא לסמל שר ישראל. מיכאל זה השר של ישראל. אז הוא בא לסמל יותר מכל המלאכים השניים. דיל במיכאל כתיב, ויעוף אליי אחד מן השרפים. ומה זה אחד מן השרפים? זה היה מיכאל. רבותינו אומרים שזה היה מיכאל, כן, כלומר שפרחה אחת של מעוף, כן, בגבריאל דילו במיכאל, ויעף אליכם מן השרפים, כלומר שבפריחה אחת, בפעם אחת הוא הגיע, ויעוף אליי, פעם אחת. ואילו גם בגבריאל כתיב, ויש גם שראיתי בחזון מועף ביעף בשני פעמים. מהי משמע דעה אחד מיכאל? ומי אמר לנו שהכוונה על מיכאל? ויעף אליכם מן המיכאל. אמר רבי יוחנן, עד שהאחד אחד, טיב אחר ויפה לאחד מן השרפים, וכתיבתם, והנה מיכאל, מן השרים הראשונים, בא לעוזרני. מיכאל, לכן, אנשים תמיד נותבים 101. 101, למה 101? כמניין מיכאל. כי זה מסמל את עם ישראל, זכות עם ישראל. יש גמרא שאומרת, שלכל ממשלה וממשלה יש השר למעלה. למשל, למלכות פרס קוראים לו דוביאל, למלכות זה קוראים כך. אז כל אחד ואחד יש לו שר למעלה. וישראל, השם שלו מיכאל. זאת אומרת שהוא בא לעזור, לסייע בידינו. ואומר כאן, ואומר בספר דניאל, אומר, והנה מיכאל, אחד מן השרים, עומדים לשרתני. כן, אז זה היה מיכאל, אותו האחד, אחד מן השרפים, נאמר באחד. כן. ושאלו, מהי משמע דעה אחד מיכאל? אז הוא מביא ראיה, אחד אחד. אחד מן השרפים, זה הכוונה, אחד מן... בדניאל, מיני מיכאל, אחד מהסנהדרין הראשיים בא לעוזרנו. זאת אומרת, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כמובן הכל שולט הקדוש ברוך הוא, הכל הוא שולט. אבל אנחנו רואים למשל בפסוק, איך הוא עשה קריאת ים סוף? השתמש עם הרוח. והנה רוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, והיבקעו המים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשעושה את הפעולות שלו, הוא פועל את זה, את הפעולות, על ידי מעשים מסוימים. רוח, זה, גם מלאך. רוצה לפעול לנו איזה עזרה, עושה על ידי המלאך. אבל לא חס ושלום שהמלאך, אסור להתפלל לגבריאל, למיכאל. יא מיכאל, תעזור לי. לא, זה רק סמל, כאילו, מהשמיים, מסייעים אותו על ידי פעולה. מהי הפעולה? מיכאל שר ישראל. אבל שלא יהיה טעות, שלא להתפלל, יש ירושלמי, שאומר שאתה צובח, אל תצבח חס ושלום לרפאל, המלאך הממונה על הרפואה, אלא הקדוש ברוך הוא בלבד. וזה בעיה גדולה היום, שמתפללים למלאכים, לכן היו כאלה שהתנגדו, שאתה אומר ברכוני לשלום, והאשכנזים יש להם תמיד שאומרים את הסליחות, מלאכי רחמים הכניסו תפילותינו. אז הגרא היה מתנגד לזה, וגם הגאון מהר"ל מפראג, ועוד כמה שהיו מתנגדים לזה, לא להגיד, מלאכי רחמים הכניסו תפילתנו. שאלו את זה את החתם סופר, והוא אמר שזה לא בעיה גדולה, אבל אני לא אומר, אני מעריך בתחנון, אני מעריך הרבה זמן, ואומר שזה לא בעיה תתחיל, כדי שלא לומר את זה, מלאכי רחמים, אבל זה לא בעיה, הוא אומר. כמו שהוא אומר, ברכוני לשלום, מה הכוונה ברכוני לשלום? לא שמתפללים למלאך, אלא המלאך שבא אליי לבית, הגמרא שמלווים את האדם מלאכים, שיגיד דבר טוב, יגיד עליי שתמיד יהיה בבית טוב ושמחה. אבל לא שמתפללים חס ושלום למלאכים. לכן בכמה סידורים הוציאו ברכוני לשלום, הוציאו את זה, אמרו אסור להתפלל למלאך, מה זה את ברכוני לשלום? על אחת כמה וכמה שאסור להתפלל לאדם חס ושלום, חס ושלום. רבי הולכים לקברות, רבי תיתן לי, צדיק תיתן לי, רבי שמעון בר יוחאי תיתן לי, חס ושלום, זה נכנס לכפירה. זה דברים שצריכים להיזהר בזה מאוד 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 מאוד. כל כך אפילו על ברכוני לשלום כמה כתבו מלאכי רחמים. אבל יותר טוב לא ללמוד מהמנהג הזה שאומרים מלאכי רחמים הכניסו תפילותינו. לא לומר את זה. לא הספרדים ולא אשכנזים. אם היה אפשר להוציא את זה מהפסוקים היה עדיף יותר. כיוון שהרבה גדולים התנגדו לזה. אז מה זה עוד לסייעני? אני מסביר לכם. מה זה לסייעני? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל את הפעולות שלו על ידי מלאכים, על ידי שולח מלאך, הנה אנוכי שולח מלאך לשמורך בדרך. זאת אומרת השם בו הכל הוא שולט, אבל כמו שהבאתי לכם דוגמה, קריאת ים סוף רוח קדים עזה כל הלילה. השם פועל את הפעולות שלו, יש גם חידוש גדול להגיד לכם שהרמב״ם מחשיב כל פעולה זה מלאך. הוא אומר למשל, אין לך כל עשב ועשב מלמטה שמלאך אומר לו גדל. אז כמו אומר, יש אנשים טיפשים, חושבים זה מלאך גדול, שאורכו כמהשמיים, אומר, זה לא הפשט. חוקי הטבע, תקשיבו טוב, חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בעשב, שהוא שואב את המים, או בעץ, שהוא לוקח את המים שמשקים אותו מלמטה, ומעלה את זה עד למעלה, והופך את זה להיות פרי, זה הכוונה מלאך. גם חוקי הטבע נקראים מלאך. זאת אומרת, כמובן שיש מלאכים, אין סד מלאך מיכאל, אבל כל חוק בטבע זה מלאך, שמלאך אומר לו גדל. זאת אומרת, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, שמלאך אומר לו גדל. הכוונה, כל עשב ועשב השם נטע בו כוחות, והכוח הזה הוא מגדל אותו את העשב. זה נפלא, רעיון נפלא. שלא להבין תמיד מלאך כפשוטו מלאך מהשמיים עד הארץ, מלאך הכוונה כל פעולה שהקדוש ברוך הוא הטביע בחוקי הטבע, זה גם נקרא מלאך.
איך כבודו פירש את מה שאנחנו אומרים ברכוני לשלום?
אמרנו שהגמרא אומרת שאדם בא מבית הכנסת, גמרא במסכת שבת, אני חושב דווקא פיוטה, תסתכלו שם, תפתח את זה בקמפיוטר, יבוא. שני מלאכים מלווים את האדם שבא מבית הכנסת. אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע. כשאדם בא לבית ורואה שהבית נקי ומסודר ויש שמחה וססון וכולם חיים חיי קדושה וטהרה, אב מכבד את בנו והבן מכבד את אביו, וכולם לומדים תורה ומקיימים את השבת, מלאך טוב. אומר, יהי רצון שבבית הזה תמיד יהיה כך. ומלאך רע על כורחו עולה אמן. ואילו חס ושלום, כשאדם בא לבית ורואה שמדליקים טלוויזיה, חס ושלום, ומתקוטטים ורבים ואין קדושה ואין תורה ואין... מלאך רע אומר, יהי רצון שהבית הזה תמיד יהיה כך. ומלאך טוב על כורחו עולה. תקרא, נו, שני מלאכים מלווים. תקרא את הגמרא.
שני מלאכי השרת מלווינו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. אחד אומר, אחד טוב ואחד רע. כשבא לביתו מצא נר דלוק בשולחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. מלאך רע עונה אמן ועל כורחו. ואם לאו, מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. מלאך טוב עונה אמן.
אז שיהיה תמיד הבית שלנו מלא שמחה, מלא קדושה, מלא תורה. כשבא האדם לבית ורואה את האישה ואת הילדים, כולם ססים ושמחים, הדיקו אור יפה בבית וקידוש יפה בבית, זהו. ברכוני לשלום, לא שמבקשים, אלא יהי רצון שהבית שלי, שלי יהיה כזה, הבנת את זה רבי אליהו? הבנת את התירוץ? הכוונה ברכוני לשלום, שהבית שלי יהיה בצורה כזאת שהמלאך טוב יגיד שלום ומלאך רע יסכים איתו. אז מהם ברכוני, שניים, שניהם תגידו, גם הטוב וגם הרע. הטוב יברך והרע יענה אמן. גדול המברך יותר מן העונה, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ברכוני לשלום. כן, נמשיך את ה... מיכאל באחת. עכשיו הגמרא אומרת שמיכאל בקפיצה אחת הולך מסוף העולם ועד סופו. גבריאל בשתיים, בשתי קפיצות. אליהו בארבע קפיצות. ומלאך המוות בשמונה קפיצות, בשעת המגפה באחת. רק אני מתכוון, אני חושב, לרמוז לנו שרמז גדול שתמיד לעם ישראל במהרה הקדוש ברוך הוא פועל, שאנחנו חוזרים בתשובה. אם אנחנו חוזרים בתשובה, הבנתם? תקף ומיד בא מלאך מיכאל לסייע בידינו. וגבריאל בשתיים, אליהו כבר בארבע, כיוון שהוא היה כבר אדם פעם. מלאך המוות חס ושלום בשמונה, זאת אומרת שתמיד אפשר לתקן ברגע זה שהגמרא אומרת, תגידו אחריי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מלאך המוות, יש לו זמן עוד, לא למהר, הוא לא ממהר, אפשר, יש לנו זמן לחזור בתשובה ולתקן את המעשים שלנו. לכן הגמרא אומרת שלמות האדם יש יותר זמן, יש לו הרבה זמן. בשעת המגפה, באחת עכשיו, היום מספרים לי שבחג הפסח הזה אחרי פורים היה נורא, והיום אומרים כאן בברוקלין, בקרונהייטס, בבורו פארק, היה נורא, נורא, ממש נורא. אומרים שהיה ויליאמסבורג, קרונהייטס, וזה היה נורא, נורא והיום. אומרים ש... היה להם ממש ממש עשרות של גופות, עשרות של גופות. זהו, נו, מלאך המוות באחד, אפילו צדיקים, הנה, אפילו צדיקים. אין זמן, תשמרו את עצמכם. שמעתם, צריך להישמר מאוד מאוד מאוד. זה, אבל צעירים אל תדאגו, לצעירים אל תדאגו. אף צעיר כמעט לא מת, לא היה בעולם אפילו שמתו. יחידים. הבעיה הגדולה לזקנים, אלה שעברו את השישים, צריכים להיזהר מאוד. כן. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמה בית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. זאת אומרת, אפילו קראת, יש מצווה. למה? בשוכבך. מה הפשט שלו? זאת אומרת, לקרוא את המיטתו כתוספת לחובת הקריאה. להדגיש לנו שכמה אנחנו מחבבים את המצוות. יש גמרא שאומרת שמבלבלים את השטן. איך מבלבלים את השטן? מה, השטן הוא כל כך תינוק, כשאתה תוקע מיושב ומעומד, תוקע יותר תקיעות ומתבלבל, מה? זה תינוק? אני אסביר לכם. מה השטן תפקידו? ללמד רע על ישראל, נכון? אז כשאנחנו מחבבים את המצוות, תוקעים עוד פעם, אולי לא יצאנו ידי חובה, אולי זה לא היה מדויק השברים והתקיעה, אנחנו עושים יותר קולות, אז תוקעים, זה מבלבל את השטן, אין לו מה לדבר רע על ישראל, תראה אותנו. כמה אנחנו מדקדקים וחושבים לקיים את המצווה הזאת. לא שהוא באמת מפחד מכל שופר, כמו שהרבה מבינים, שיהיה כל שופר חזק מאוד, הוא כבר מתבלבל. אלא הכוונה שישראל מחבבים את המצוות, מקרבים כל אחד ואחד לעשות את המצווה עוד יותר, ועוד, גם אותו דבר כאן. יצאת ידי חובה, אבל בשוכבך ובקומך, עכשיו שאתה שוכב, אולי, הנה אתה הולך לשכוב, לישון כבר עוד כמה דקות, אולי כשקראת שמע ישראל דילקת עוד אחד. פעם סיפר לי מישהו, אומר, ישבתי פעם לרב מבריסק, וראיתי אותו שהוא קורא קראת שמע. היה אומר מילה במילה, אחר כך בא עשב. אומר, עשב, חי רבי זה ביידיש אמר את המילה. אמר עשב והמשיך. מדקדקים ממצוות השם ישראל. זה הכוונה שאנחנו אומרים, לקרוא את זה על מיטתו. לעשות עוד מצווה, ובעזרת השם, בזכות זה, ננזק מהמזיקים. כן. מה יקראה? רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו שם. זאת אומרת, מה זה על בלבבכם? על לבבך, הכוונה לומר את הפסוקים, כך ראשי מפרש את זה. אמרו בלבבכם, כן, אמרו מה שכתוב על לבבך, על משכבכם, בשוכבך, ואם ממילא אדם ישן ודומו סלע, יהיה לו אדם שינה טובה. נגד חלומות רעים, כן. שנאמר, מה קרה? רגזו, אני אומר, מלבן המשכבים ודומו סלע. אמר רב נחמן, אנחנו עכשיו הולכים בעזרת השם ללמוד דף חדש, דף ה' עמוד א'. אם תלמיד חכם הוא, אין צריך. זאת אומרת, אם הוא רגיל ללמוד תמיד משנה וגמרא, זה גם כן טוב. מעניין, יש ירושלמי מאוד מעניין, שהירושלמי אומר, וזה מסייע לירושלמי, יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, מה היה עושה רבי שמעון בר יוחאי? הבבלי היה אומר בתלמוד בבלי שהם היה קוראים קריאת שמע, אבל תפילה לא היו מתפללים. לא אומרים, זה חיי שעה, תן לי פרנסה, תן לי, מה אנחנו רוצים לעבוד, נעסוק בתורה. אז רבי שמעון בר יוחאי לא התפלל. וראיתי בספר של רבנו יונה אומר שפעם אחת היה מתפלל. ואחר כך חיפשתי את המקור, לא, הם לא מצאו, ראיתי מפרשים בם על רבנו יונה שאמרו שלא מצאו את המקור לזה. אבל פעם אחת היה מתפלל, כך אומר רבנו יונה. סמוך עליו, אדם גדול רבנו יונה, אומר ידע. אז זה העניין הזה של קריאת שמע. אבל תפילה לא היה מתפלל. הירושלמי אומר לא, לא היה קורא קריאת שמע במסכת שבת. מקשה הירושלמי, איך יכול להיות? מה וכי רבי שמעון בר יוחאי לא היה מניח תפילין, לומד תורה, לומד תורה, כל הכבוד לימוד תורה. אבל לומדים כדי לקיים. אז איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי לא אמר קריאת שמע, מקשה הירושלמי? הוא מתרץ שקריאת שמע זה גם כן לימוד תורה. כאילו שהשם ציווה אותנו ללמוד, שהשם ציווה אותנו להגיד את קריאת שמע, שזה דרך לימוד. ויש לזה גם כן סייעתה, שאפילו לא קרא קריאת שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובתו והגית בו יומם ולילה. רואים שקריאת שמע זה לא רק מצווה, גם זה לימוד. רבי שמעון בר יוחאי הבין שכל החיוב של קריאת שמע כדי שנלמד תורה. לכן הוא אומר, מה אני צריך את זה? אני לומד דברים אחרים. אז רבי שמעון בר יוחאי חס ושלום, לפי הירושלמי, לא קרא קריאת שמע, היה רק לומד. לא שמע, לא תפילה, לא שום דבר. הירושלמי אומר, הם מתפללים, אבל לא קוראים קריאת שמע, אבל קריאת שמע בטח שקוראים. הגמרא אומרת בבבלי, במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי היה קורא קריאת שמע, רק רבי שמעון לנו, רק תפילה, רבי שמעון לא היה מתפלל רק, אבל היה קורא קריאת שמע. אומר הירושלמי, לא זה ולא זה. רבי שמעון בר יוחאי לא התפלל ולא קרא קריאת שמע. דילג על הכל. ולפי זה הגמרא מובנת, אם תלמיד חכם הוא, אם האדם כבר לומד את התורה, מה צריך להגיד קריאת שמע פעמיים? קראת פעם אחת. אבל רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, אומר שלפי סדר הקבלה יש כמה וכמה עולמות, ולכן צריכים לומר קריאת שמע ארבע פעמים ביום. איך זה ארבע פעמים? אחד בפסוקי הקורבנות. אם פעם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחד שאתה אומר את זה בתפילה, אחד שאתה אומר את זה בערבית, ואחד שאתה אומר את זה על מיטתו, ואפילו הוא אומר את הסדר של העליות, של המדרגות, של כל הדברים של הקריאת שמע. אנחנו ברוך השם עושים חמישה מוסיפים, גם שאומרים את הקריאת שמע, גם שאומרים את הקריאת שמע של ברכו מוסיפים, והיה השם לקוראים השם שמו אחד, וכתוב בתורה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו עושים אפילו חמישה. אבל תשימו לב כאן, קריאת שמע שעל מיטתו, לפי דעת רבי יוסף חיים, זה חובה לפי הארי, מביא מהארי. וזה לא כמו שהגמרא מבינה, תמיד חכם אינו צריך. לא, יש לנו הרבה פעמים, יש מחלוקת בין הפשט לקבלה. יהיה לכם כלל, הלכה כפי הפשט. אבל דבר שלא מזיק, מה יש בזה מזיק? תגיד עוד פעם שמה ישראל. אז מה שהגמרא אומר, תלמיד חכם אינו צריך, זה היה לפי הפשט. אבל לפי רבי יוסף חיים מביא מהספרי הקבלה, שצריך לומר ארבע פעמים קריאת שמע. עכשיו כמה אומרים? הגמרא אומרת, עד ובשעריך, פרשה ראשונה. אבל המקובלים אומרים, לא, תקרא את קריאת שמע את הכל. עכשיו אני אגיד לכם חידוש גם. אני חושב שהיום בימינו זה חובה לקרוא, למה? הרבה פעמים אדם קורא קריאת שמע לא בזמן. הרבה בתי כנסיות מתפללים מפלג המנחה, או אפילו משקיעת החמה, תקף מיד כמו שקיעת החמה מתפללים, ולפעמים לא מגיע הזמן של קריאת שמע לפי דעת הרבה ראשונים, צריך להיות אחר צד הכוכבים, וכפי שאמרנו צד הכוכבים לפעמים שיטות שונות, שאומרים שזה צריך להיות לפי רבנו תם הרבה זמן, ולפי שיטות אחרות, זה צריך להיות גם כן איזה חתיכת זמן, 27 דקות לפי הרבה בן ציון, לפי הרבה עובדיה 20 דקות, כדי לקיים את המצווה במלואה. לכן טוב לקרוא את קריאת שמע כולה. לקרוא אותו, מה מזיק? טוב את דברי תורה. כן.
בוא נגיד, אני מתפלל ערבית בלילה בשעת 10. אני עדיין צריך להגיד כל שלושה פרשיות על המיטה?
לא, הגמרא אומרת לא. תקרא את, תפתח את הגמרא, פרשה ראשונה בפרק תשיעי, תפתח. במסכת ברכות, הוא קורא רק פרשה ראשונה, בלבד. כך כתוב בגמרא. ההולך על מיטתו, תכתבו, ההולך לישון על מיטתו, בפרק תשיעי זה. תשים פרק תשיעי במסכת ברכות. העולה קורא, כתוב קורא פרשה ראשונה, זהו. עד הוא, עד בים שהוא בשעריך. עד הוא בשעריך, זהו, לא קורא יותר. לא כתוב את זה בגמרא, לא כתוב בגמרא. אתה יודע, המקובלים הוסיפו דברים טובים, הוסיפו דברים טובים. מה המזיק? תקרא את כל התורה מתחילתה ועד סופה לפני שאתה יושן. מה זה מזיק? אמרו שיש לזה עניין לפי הקבלה, לקרוא כל שלוש פרשיות, אבל כמובן, לפי הדין של הרמב״ם ולפי הדין של הגמרא, להריף רק פרשה ראשונה, אין חיוב לקרוא יותר. מצאת? תקרא. וקורא עד בשעריך, אני חושב, תכתבו בשעריך.
נכנס לישון על מיטתו, זה דף סמך מבין.
קרא.
משמע ישראל עד ליין שמוע.
זהו.
ואומר,
בפיר, וכו' וכו'. זהו, זהו. עד ליין שמוע. רק פרשה ראשונה. טוב, השם ישראל.
גם פסק ככה מרן, לא?
זה הדין, תראה, אפשר לפסוק נגד הגמרא עוד פעם. תחזרו את זה 1,000 פעם בראש. פשט וקבלה, הלכה, כמו הפשט, כמו הגמרא. לא נזוז מזה. יש לנו מסורת מדורי דורות, ככה פסקו וככה באו. הזוהר התגלה בזמן האחרון רק, היה מישהו שמצא וגילה אותו. היו גם בזמנו, הרבה רבנים שלו, אני טוען ואומר שלמרחו, אומר לו, למה אתה באת בגלגול? אתה הגלגול, אתה יודע של מי? ויטל קוראים לך. מי קראו לו וידל? נו, תגידו. מי היה שבו גם וידל? איזה מפרש על הרמב״ם? תחשבו, מי קראו לו וידל? מגיד משנה, לא? המגיד משנה קראו לו וידל. אומר הרב הארי לרב חיים, רב ארחו, רבי חיים ויטל, אומר לו, אתה תדע לך באת בגלגול של בעל המגיד משנה, ולמדת הרבה תורה, כבר גמרא למדת מספיק, למדת את השס 20 פעם. אתה תלמד עכשיו קבלה. ולמה באת? תגידו למה בא? שלא היה מאמין בזוהר. כשמצאו את הזוהר, היו הרבה גדולים שלא האמינו בזה. אמרו, מה זה ספר חדש עכשיו? היו חשדו בו, חס ושלום, שרבי משה דליאון כתב את זה מדעתו, והיה להם סיפורים על זה, שרבי יצחק דמנעקו סיפר להם, כן, הוא מביא אותו ביוחסין השלם, יש לי את הסיפור. שהוא אומר שהיו כאלה, לכן הוא לא האמין כל כך, המגיד משנה, אומר לו הארי, והזוהר ודאי כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, לכן בגלל העונש הזה, באת עכשיו לתקן את המעשה הזה, תראו בשער הגלגולים, אני לא האמנתי שהמגיד משנה לא היה מאמין כל כך, לא היה מאמין בזוהר, לא היה מאמין בחוכמת הקבלה, פלא, הפליא אותי מאוד. טוב, כן.
יש לי שאלה, מה אומרת אם תמיד חכם הוא אינו צריך, נכון?
הוא לומד תורה.
וגם נפסק ככה ברבינו יונה והריב והראש, אבל מרן פסק הרמב״ם לא ככה.
שצריך לומר, טוב. תראה, היום אין לנו דין תלמיד חכם. פעם אחד כתוב המבייש את הזקן בכל מקום ובכל זמן תקטרו לדיטרה זהב. סיפור שהיה. פעם אחת אחד בייש את הזקן, הביא אותו לבית דין. אמרו לו, תשמע מה כתוב בהלכה, היום אין לנו דין תלמיד חכם. זה אדם שבייש את החכם, לא חייב לתת ליטרה. אתם יודעים כמה זה ליטרה זהב? לפי החשבונות שעשו ליטרה כזו, זה בערך משהו קרוב 170 גרם. היום כל גרם עולה 50 דולר. כמה זה יוצא? 170 גרם? הרבה כסף, לא? אלפים. המבייש את הזקן צריך לתת, לא ליטרה זהב. זה היה העונש שלו, כן. נמשיך. אמר אביי, אתה אומר לא צריך לו, אבל צריך לומר. כגון בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. כן, תגיד פסוק אחד. זה פסוק ש... כן. כך ראשי אומר שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד, די בכך. אני אספר לכם סיפור, מה שראו עיניי ולא זר, עיניי ראו. זה לא סיפור שאתם שומעים אותו אומרים, אני ראיתי. רבנו ומורנו רבי עזרא עתיה, שהוא היה מורו ורבו של רבו של גאון הדור רבי עובדיה יוסף, וגאון הדור רבן ציון אבא שאול, וכל התלמידי חכמים הוא הקים את התורה של, של הספרדים, אני הייתי רואה אותו בדרך הולך ומדבר עם עצמו, דברי תורה, כמו אנחנו ידענו, אבל האנשים שראו אותו חשבו אותו חל ושלום, אדם שוטה, מדבר עם עצמו היה, היה לומד את הגמרא, זה מה שהראשי אומר פה, תלמיד חכם, כל הזמן לומד תורה, שמעתם? לא מוותר רגע, היה לומד, אני זוכר, ביד היה עושה גם כן, עושה עם היד, והולך מהבית שלו, זה על יד פורת יוסף, בגאולה, אז היה בא מהבית שלו והיה מדבר כל הדרך, לא פסיק גרסה מפומה. וגם סיפר לי מישהו, אומר אני הייתי יהודי אשכנזי, אומר אני הייתי שמש של הרב אלפנדרי. הרב אלפנדרי היה גאון עולם, שכל גאוני עולם היו כפופים לו, הוא מת בין 117, יש אומרים 120, אבל היה אריכות ימים ושנים. ואחד אומר שהייתי אני משמש אותו. יהודי אשכנזי, לפני הרבה שנים זה היה, לפני 50 שנה סיפר לי, אולי יותר 60 שנה. אומר, אני הייתי משרת שלו. ועיניי ראו ולא זר. כשהוא היה חולה מאוד, היה גוסס, הלכתי להביא דוקטור ולך. דוקטור ולך זה שהקים את הבית חולים הגדול הזה בירושלים. כן. כן. אז הוא אומר, אני הלכתי להביא דוקטור ולך. ובאנו משם. ותפס לו הדוקטור ולך את היד, אומר, אני לא רואה דופק כבר, הוא כנראה מצב קשה, אבל אומר, אני ראיתי שהיה לומד, ראיתי אותו לפני המוות, היה ממלא דברי תורה, תתי את האוזן, תתי את האוזן לשמוע, מה הוא אומר? שמעתי שהוא אומר, הריף, הרמב״ם, מאוזני שם הוא אומר, היה לומד תורה, ברגעים האחרונים שלו, ואומר, חצי שעה לפני שמת, אמר, תביא ספר פלוני, תפתח. בעמוד פלונית, יראה, תקרא שם, תקרא לי את, את הקטע הזה. היה כל כך גאון גדול, שהאשכנזים היו באים אליו, הרב, הרב ממונקאט, שהוא אדמור גדול מאוד היה באירופה, הכי גדול. היו לו אלפים ורבבות של חסידים. הוא בא לקבל אותו. אז זה השמש סיפר לי שהחסידים הביאו לו איזה כיסא יפה, אז הוא גירש אותם, ואמר לו בספרדית אחוורה, זאת אומרת, תסלקו מהר את הכיסא הזה. אם הוא רוצה לבוא, יישב על הכיסא שלי, ואם לא, שלא יבוא. בא עליו הרבי ממונקאץ, כתבו על זה ספר. שם הספר, סבא קדישה. יש לכם את הספר הזה? סבא קדישה על, על הרבי אלעזר אלפנדרי. זהו, לא, זה לא פסיק גרסה מפומה. אני אתן לכם עדות. עיניי ראו ולא זר. שרבי עזרא היה בא, היה כל הזמן תלמיד חכם. לא כמו היום תלמידי חכמים, לצערנו. תראו מה שכותב עליהם כבר... המערכו בהקדמה שלו. ולא, תלמידי חכמים אמיתיים, זה שאומר ראשי, תסתכלו בראשי, מה אומר תלמיד חכם הוא? מה אומר ראשי? אם תלמיד חכם הוא אינו צריך, למה אינו צריך? שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד, אפילו רגע אחד הוא לא מפסיק, כמו רבנו, מורנו, רבי עזרא. היה מדבר מהבית שלו שהיה בעל הישיבה, היה מדבר דברי תורה, לא מדבר דברים. מי שהיה רואה אותו, היה מזקן אחד משוגע, חס ושלום. אבל לא היה שם. כן.
אתה מספר לנו על, אני חושב שזה שאגה ליד אריאל שלפני מותו, שהוא היה למיטה, הוא ביקש להביא את הספר רשב"א על גיטין.
כן.
כן. להביא לו את הפיתויים, אמר לא צריך את זה בכלל.
כן, כן, אז הביאו לו את הספר, יש ספר שמדבר על מוות. ספר גדול שכתוב אותו הרב ממודנה, כל העולם משתמשים בו. מה שבספר הזה מפורסם.
מעבר יבוק.
מעבר יבוק, נכון, נכון, מעבר יבוק. אז תלמידים שראו אותו שהוא גוסס, ראו מצבו כל כך קשה, אמרו, הוא לומד גמרא, מה הוא עושה? לומד, 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 בוא ניתן לו את הספר שיעשה וידוי. אז מישהו הביא לו את הספר, ונתן לו לקרוא. אז ככה מספרים. הוא אמר, איך יש לאדם, יש לו זמן לעשות עבירות, שאני צריך לעשות בידוי. הוא אמר, הם קחו את הספר והיה לומד. יש סיפור עליו שפעם, הוא היה לו, היה איש מאוד אמיתי, איש אמת. אמת, רק אמת. והוא, הרבה פעם סילקו אותו מלהיות רב. לשם אומר את כל האמת. הוא לא נשא פנים לאדם. אז היה אומר להם, לאנשי הקהילה, את כל האמת. אז גירשו אותו. אז הוא היה מסתובב בערי אירופה, היה שם מסתובב, ויום אחד באו ואשתו, אשתו גם כן הייתה צדיקה גדולה איתו ביחד, ולא היה להם איפה לישון, אז הלכו לישון, היה ליהודים הכנסת אורחים, איזה חדר אחד שנתנו כל עני שבא, ילך שם, גם הוא הלך שם, הלך להכנסת אורחים, מקום של העניים, כדי שישן. אבל הוא כל הזמן לומד, אז יצא, אין לו נר, אין לו כלום. יצא לאור הלבנה ואשתו עם העיניים שלהם, והסתכלו והתחילו לקרוא, קוראת לו, והוא לומד ולומד ולומד ולומד. אז הלכו, העניים התלוננו, אמרו, זה האדם הזה לא נותן לנו לישון, כל היום לומד. הלכו, התלוננו עליו. אני קראתי את הסיפור הזה, שאז מה התברר? שהוא לא היה כל הלילה לומד, השאגת אריאל. הוא כתב את זה, אומרים שכתב את זה, החוות יאיר, הוא היה אצלו. והחוות יאיר אמר, אני לא יכול להבין איך בן אדם בלי להפסיק לו, כל היום הוא לומד, בלי הפסק טוב הוא לא, צריך קצת דברים אחרים, צריך לנשום אוויר, הוא אומר, אני לא מבין את זה, אחר כך הוא אומר שם, החוות יאיר, כך קראתי בשם ספר שרי המאה, שהוא אמר, כנראה שבפולין, כל כך כל כך חזקים על הילדים הקטנים, שמלמדים אותם להיות ממושמעים, ולשבת וללמוד, שהם התרגלו לזה, הוא אומר, זה לא נראה בשכל הגיוני איך שהשאגת הרי יושב ולומד בתורה. ככה היו בזמן התלמוד. תקרא עכשיו את רש"י, תקרא אותו. מה אומר רש"י? למה תלמיד חכם אינו צריך? תקרא. קורם. נו?
רגיל במשנתו.
תמיד. לא היה מפסיק מללמוד. ככה היו אבותינו הקדושים, רבותינו הקדושים בזמן התלמוד. ישבו ולמדו בלי הפסק. יש לו רגע זמן, מה לעשות? ללכת לראות שטויות, ללכת לראות בניינים. יושבים ולומדים תורה. לכן אינו צריך, זה עצמו יגן בעליו. אבל אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר, אז רש"י מסביר את זה, מה זה ירגיז אדם? זאת אומרת שיעשה מלחמה עם יצר הרע. תמיד תלחם נגדו, אל תהיה בטלן. תהיה גיבור ותלחם נגד יצר הרע. שנאמר, יגזו להרגיז אותו, להתקוטט איתו, לריב איתו, ואל תחתיו. אם נצחו, מוטב. אם באמת ישב ולמד תורה, ואמר לו, תעזוב אותי. ואם לא, ישב ויסתמד בתורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. אם נצחו, מוטב. ואם לא, יקרא קריאת שמע. שנאמר, על משכבכם. אם נצחו, מוטב. ואם לא, יזכור יום המיטה. שנאמר, ודום הוא סלע. מרש השואל שאלה יפה. למה אתה מסתובב הרבה? תגיד לו, אם יש אדם, בא לו יצר הרע, ורוצה להילחם איתו, ולא יכול, תקרא, תגיד לו יום המיטה. תגיד, עוד מעט תהיה עפר, יש בספר שבט מוסר. יש לכם שבט מוסר? בקמפיוטר, אה? יש לכם או אין לכם? שבט מוסר, כתב אותו רבי אליהו הכהן. עכשיו, הנכד שלו, קראו לו החלבן. נפטר לפני כמה ימים, לפני איזה חודשיים, משהו כזה, היו צדיקי עולם, כהנים היו, רבי אליהו הכהן, הוא היה תלמידו של רבי יוסף מיטרני, בנו של, הוא היה גאון עולם, היה צדיק יסוד עולם, כתב ספר שבט מוסר, מכירים אותו או לא? יש לכם או אין לכם בקמפיוטר?
אני לא מכיר, אני יכול להיות.
תשים שבט מוסר.
הם אמרו, צעקו עליו שהוא שבתי.
טוב, לא צריך, מה שהיה היה, מה שהיה, נשכח את זה, גמרנו. הוא, תראה, הרבה רבנים האמינו בזה, הרבה רבנים האמינו במשוגע הזה, המטורף הזה, בלבל את כל העולם, כל העולם בלבל.
לא, אני סתם אומר שהרב דיבר על השבט מוסר.
יש לכם שבט מוסר?
מה?
יש שבט מוסר?
יש לי את הספר, כן.
יופי, תקרא, בפרק כף ב', תקרא את זה.
אני לא יודע בדיוק
איפה. לא, פרק כף ב', תקרא. הוא אומר, מה, איך לזכור יום המיטה, הוא מסביר בדיוק איך עושים. פרק כבד. הוא מסביר לך איך חושבים על יום המיטה. הוא אומר ככה, מצאתם או לא מצאתם? הוא אומר שצריך אדם לחשוב כאילו כבר הוא עומד למות וכל המשפחה עומדים לידו, ואז הוא נופח את נשמתו ורואה את מלאך המוות, תראה, זה מעניין מאוד. ואז שמים אותו על הארץ, ואז הנשמה מסתובבת, שאדם, אני בטוח מי שיבוא לו יצר הרע ויקרא את זה, תקף הוא מיד יברח יצר הרע ממנו. מצאתם או לא מצאתם? תשים יום המיטה, תשים יום המיטה, יבוא לך. בכל השבת, תראה, יום המיטה ויום הקבור. תקרא. כן, יום המיטה ויום הקבורה, תקרא. מתחיל ביות כבב כה.
יראה אדם ויסתכל אל המיט וצמדת אדמה.
לא, יום המיטה, יום המיטה, יום המיטה ויום הקבורה. יום המיטה ויום הקבורה. תשים את זה, יבוא אולי בפרק, אולי כף ג', אולי כף א'. תראו מה זה יזכור ליום המיטה בדיוק, מה שהגמרא מתכוונת. הוא מסביר את זה יפה. שים בקמפיוטר, יום המיטה ויום. אני בטוח מי שיקרא את זה, היצר הרע יעוף ממנו.
פרק חפה.
כן, תקרא, נו.
יום המיטה ויום הכפורה. שים בן אדם נגד הנכר וחשוב כאילו בא את פקודתך ואתה מת מותר לגבי קרקע באמצע הבית וכאילו אשתך ובניך ובני בניך וכל אוהביך וריחה יושבים אצלך מסרבים לך בקינות ארוכות וכל בחייה ממרר את שומעיהם נשמתך מחרפף מחרפת על גבי גופך, על גופך.
תחשוב שהנשמה מסתובבת, נו.
על גבי גופך והולכת מראש של רגליים, מן הרגליים לראות מקום לחזור להיכנס בגוף. ואין יכולה. מתאבל ושותקת ודממות, כאישה עטופה שחורים על אלוף נורים, נוריה.
לשומע, אומר, אם תקרא את זה, זה מה שהגמרא אומרת. תחשוב, תחשוב איך שאתה שוכב, איך שהנשמה מסתובבת, איך שכל הקרובים בוכים סביבך.
עלייה לבית, לראות מקומות תמורגלות, ישיבתיה ביושבי מקוף.
הנשמה מסתובבת, אומר, הולכת, כל זה מלשון הזוהר. כן. טוב, אז אני שואל אתכם שאלה, אמר ששואל, למה לא נלך ישר יום המיטה? למה לבלבל את המוח? תעשה כך, תעשה כך. כתוב, תזכור, אני שמעתי תירוץ יפה. אומרים שפעם אדם בא לאיזה מקום שהיו זוללים וסובים. זוללים וסובים. כל העבירות שבעולם עושים אותם. מה שטוב עושים. כל מה שאדם רוצה תעשה. אומרים שלפני שהיו נכנסים לאכול, היה עומד הקומר שלהם ואומר להם, טיפשים, מחר אתם מתים, אתם תהנו. פעם אחד אדם חי בחיים שלו, תנצלו, תהנו. זהו, משל, קודם כל צריך לקרוא קריאת שמע, לקבל מלכות שמיים, אבל אם תזכור יום המיטה, תהיה יותר רשע. כן, יום פעם אחת חיים, יאללה, תעשה כל העבירות שבתורה. לכן אומרים, קודם כל, תקרא קריאת שמע, תעסוק בתורה, תיכנס לעולם התורה, ואז, אם לא עזר, כשאתה יהודי מלא יראה ומלא תורה, תזכור את יום המיטה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אמרו, כשאתה נותן לחולה רפואות מאוד חריפות, יבוא זמן שזה לא יעזור לו בכלל. למה הגוף שלו יתרגל כבר, יתרגל לקבל רפואה חריפה מאוד, אז שהוא יקבל את הרפואה, זה לא ישפיע עליו. אבל אם נותנים לו רפואה קלה, ולא עזרת, ייתן לו עוד יותר חזקה, אז כשאתה נותן את החזקה, זה עוזר, זה בדיוק. אם אדם תמיד יזכור יום המיטה, אז יהיה אצלו לצנות אחר כך. יום המיטה, טוב, נמות, נו, אז מה? לכן מולכים אותו רפואה קלה. תלמד בתורה, תחשוב כך, תעשה כך, תראה כעת שמה, קבל מלכות שמיים, ואחר כך נבוא לרפואה החריפה הזאת שנקרא יום המיטה. יום המיטה זה רפואה מאוד חזקה, לכן לא משתדלים בה מהר, לכן זה בסוף. מין, לאהב יזכור, לא כיום המיטה, כן. נמשיך. כן. אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי יהושע, אמר שאומן לקיש. רבי שאומן לקיש זה הריש לקיש, כן. אז זה אותו, מביא עכשיו מהמרות, מהרבנים, מקצרף אותם, רבי לוי, מביא עוד. אמר שאומן לקיש, מי דכתיב, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם. לוחות אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים, לאורותם זה תלמוד מלמד, שכולם ניתנו למשה מסיני, אז מסביר את הפירוש יפה. ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם. אז הוא דורש את זה בצורה כזאת, שכל דבר ודבר מרמז. כתוב לוחות, זה לוחות עשרת הדיברות. אתם יודעים שעשרת הדיברות זה כלול את כל התורה כולה, כולל את כל התורה כולה.